שבת שלום ומבורך לכם, למאזינים ולכל עם ישראל.
אמן ואמן. פרשתנו פרשת שלח לך, שאנחנו כבר נשמע את השאלות של המאזינים, ואנחנו פונים לשאלה הראשונה שנמצאת איתנו. שלום לך, שלמה.
שלום, שבת קודש לכבוד
הרב.
שלום, שבת שלום.
עשיתי לשאול כבוד הרב, מסכת ברכות נדמה לי, כתוב כל המעריך בתפילה, מעריכים לו ימיו ושנותיו. עכשיו אני נוהג להאריך מעט בתפילת 18, ואני לא מספיק להגיד...
אז אני נוהג מעט, אולי תסביר לי?
אני נוהג לסיים אחרי הציבור בממוצע ככה, אני מפספס את הקדושה איתה, מה יותר חשוב לעשות?
זאת אומרת, לא הבנתי, את הקדושה אחרי שאתה פוסע שלוש פסיעות, או...
לא סיימתי עמידה, והם התחילו קדושה.
לא שמעתי, עוד פעם, היה צפצוף.
לא סיימתי תפילת 18 והם התחילו קדושה. מה נכון יותר לעשות?
לא, אתה צריך להפסיק עם האריכות הזאת, ותסלח לי שאני אומר לך, אנחנו צריכים להיות כמו כולם. אדם צריך להיות, לזרום יחד עם הציבור, לא להיות משונה מאחרים. כל הציבור מסיים, תסיים אתה גם כן. אז אתה נאמר שאתה רוצה לכוון קצת יותר, אז בוא נגיד עוד דקה אחת, נו, נגיד שתגיע בשלוש פסיעות לנקדישך, אז בסדר, אבל להפסיד קדושה בכלל לא כדאי. לא כדאי להפסיד קדושה, בהיות ורבנו הארי כתב בפירוש, וזה למעשה דברי הזוהר הקדוש, ורבנו הארי נמשך אחר הזוהר, וכך כתב ספר חרדים, כך פסק גם הרב חידה בברכי יוסף, כך כתב פסק הרב בן ישחי, שקדושה בציבור היא דאורייתא, משום ונקדשתי בתוך בני ישראל. אמנם מרן השולחן ערוך לא פסק כך, אלא הוא פסק כשיטת הגמרא, שבנקדשתי מדובר על מי שמוסר נפשו על קידוש השם ונהרג על קידוש השם, זה נאמר ונקדשתי, אבל דעת הזוהר והחמי הקבלה ועוד הרבה מהפוסקים, שגם קדושה היא בכלל, וחבל להפסיד את הקדושה. לכן תשמע ממני, תזדרז, תראה את כל חכמי ישראל לדורותיהם. כל חכמי ישראל מכל החוגים לא מעריכים יותר מדי, מעריכים אולי קצת עוד דקה או שתיים יותר מאחרים, זה הכל. תודה רבה לך,
וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם השאלה הבאה, אנחנו תכף נשמע מי המאזין הבא שנכנס לשידור. שאלה כבוד הרב, אולי מהפורום לגבי
די.
אני שומע כבוד הרב.
כן,
השאלה מהפורום היא לגבי אכילת כמוסות תרופה עם ג'לטין, איך לנהוג כשזה...
אתה בעצם... מתכוון בליעת כמוסה שיש
כמוסה,
בה ג'לטין.
כן, שזה בעצם תוסף תזונה ככה. אז
לאדם שיש לו חולי או סובל מאיזה מחסור במינרל בגוף, והרופא או היועץ תזונה שלו יעץ לו לקחת את הדבר להשלמה, כי אם לא כן הוא נחלש, מותר. אבל לאדם שהוא בריא, אז עדיף שלא. אז או שיקח את תכולת הכמוסה כאשר היא בתוך כוס מים, או באיזה צורה שהתזונאי יסכים עם זה, או שיקח את זה בתחליף. יקח את זה תחליף אחר, וכל זה מדובר כאשר הכמוסה עטופה בג'לטין שהוא בדרך כלל לא כשר, הוא עשוי מקלציום או עצם של טרפות וכל מיני נבלות וטרפות. אבל כשזה יש חשש חולי או חולשה, מותר.
שלום לכם כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, האם בספרו של הרב כתב לגבי ערב שבועות לאכול ארוחה חלבית?
סליחה?
האם באחד מספריו הרב כתב שבערב שבועות יש עניין לאכול דווקא חלבי?
טעות, א', היית יכול להסתכל בספר תורה בציון, והיית חוסך לך את כל הטרחה. אבל אני בשמחה רבה אענה לך, לא כתבנו דבר כזה, אלא אנשים שאלו שהם רוצים לאכול, זה היה שאלות בעל פה, שאנשים שאלו שאם הם רוצים לאכול בסעודת הלילה סעודה חלבית, אמרתי להם שכן, בסעודת היום יש חיוב, יש מצווה לאכול בשר או עוף, כל דבר הטעון שחיטה, בדג לבד לא יוצאים מדי חובה, אבל בסעודת הלילה אפשר לעשות סעודה חלבית, הוא עדין סעודת הבוקר, אבל לא דיברנו על שבלילה צריך לאכול חלבי, שום דבר כזה. ובכלל אצל כל קהילות הספרדים במשך 1,000 שנים לא היה הדבר הזה ולא היה המנהג הזה, זה פה יצא לאור הפרסומות של תנובה ושטראוס וטרה וכל יתר המחלבות למיניהם שרחבו על הגל הזה ועשו פרסומות לחג השבועות עם חלב. אבל במקור לדברי הרמה בשולחן ארוך, וזה בספרי המנהגים מובא, יש כמה טעמים במנהגים לזה, בסדר, יברכו עם ישראל שאוהבים מנהגים טובים. תודה.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, תודה לרב, ואנחנו עם שאלה נוספת, שלום, שלום לשואל, שבת שלום. בבקשה, אתה בשידור, בבקשה.
אני?
כן, הרב שומעים, אבל...
כן,
בבקשה.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום, מבורך.
רוצה לשאול, כבוד הרב, יש איזה עניין... אם קבלי ברכה מאדם גדול, צריך לשלם לו משהו על מנת שהברכה יאכול ויפיר.
חס ושלום, חס וחלילה. זה המצאה של אדמורים ובבות, או אנשים שרוצים להעשיר את קופתם, אז אומרים כך, לא מוזכר בשום מקום שכדי שתחול הברכה, אני צריך לתת כסף על זה. לא ולא. זה מנהג שאינני יודע מאיכן צמח, אלא אדרבה ואדרבה, טוב וישר ונכון וקיים, שאדם, אם זה אדם גדול או בינוני או אפילו אדם פשוט, יברך ללא תמורה, לשם שמיים, לברך את עם ישראל זה דבר גדול, ולהתפלל על עם ישראל זה דבר גדול. כך היינו אצל שמואל הנביא. שמואל אומר, גם אני חלילה לי מחתו לשם מחדול להתפלל בעדכם. אז רואים שאדרבה, הגמרא כך אומרת, שאם אדם יודע על איזה מישהו מישראל שהוא בצער, חייב להתפלל עליו, ואם לא יתפלל הוא חוטא, כך נקרא. ומביאה הגמרא ראיה מהפסוק שציטטתי אותו משמואל הנביא. ושמואל הנביא ידוע שלא נהנה מישראל אפילו בקוס מים. הגמרא אומרת, הרוצה להנות יהנה כאלישע, והרוצה לא להנות אל יהנה כשמואל הרמתי. מה היה עם שמואל הרמתי? קראו לו הרמתי על שם רמה, רמות של ירושלים. שמואל שם היה גר, שם נולד, שם גם הוא תמון, יחד עם אמו חנה הנביאה, ואינני יודע למה מסתירים את זה, כי כל הספרים מזכירים את קבורתה של חנה במערה יחד עם שמואל בנה. אז שמואל היה לוקח איתו אפילו מים והיה מסתובב כל יום בעיר אחרת וביישוב ובעיירה אחרת בישראל כדי ללמד תורה את העם ולהפיץ דעת ולהשיב על שאלותיהם וספקותיהם ולשפוט את עם ישראל. אז הגמרא אומרת שאפילו מים הוא לא לקח, כי המים היו מחולקים לפי השבטים, והוא לא רצה לענות מאיזה מישהו אחר, אלא הכל מכספו הוא ומעמלו שלו. ולכן ועד רבה, אני אגיד לך יותר מזה, זה שהוא לוקח כסף זה גורע מהברכה. ואני בלחרי היה מדברי הגאון חידה בשם הגדולים, כך הוא מביא בשם המערית, אם אדם רוצה להתפלל על קבר של צדיק או לבקש ברכה מצדיק, יבקש מאחד שלא נהנה מאחרים, כי זה בהכרח תפילתו עולה למרום. אז תפילה בשמואל הנביא עולה יותר מאשר מקומות אחרים. וכן רבי פנחס בן יאיר, הגמרא במסכת חולין דף זן אומרת עליו שהוא מיום שעמד על דעתו לא נהנה מאחרים. וראינו את זה שם במעשה שרבנו הקדוש רצה להריח אותו בתוך ביתו והוא לא רצה, ומה שרבנו הקדוש הפציר בסוף מהשמיים לא הסכימו וקרה מה שקרה והוא לא נהנה ממנו. אז אם ככה, ראינו שדווקא להתפלל או לבקש תפילה בבקשה מאדם שלא נהנה מאחרים זה הרבה הרבה יותר מועיל. אז מכאן ראיה לכל זה. השאר זה עניין של ממון, עיין באינדקס 1-800 וכו'. והשם יהיה בעזרנו.
כן, תודה רבה לך, הרב.
תודה.
תודה לשואל, תודה, יישר כוח לרב. ואנחנו הלאה ממשיכים לשאלה הבאה, בבקשה. שלום לשואל, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
דבר ראשון, תודה רבה על השיעורים של הרב, ממש מאוד מחזק, מאוד מחייר. רציתי לשאול את הרב, ראיתי בגמרא בעבודה זרה דף זין, הגמרא שם אומרת, שתי תלמידי רחמים שנחלקו בהלכה, ואחד מתמא, אחד מתאר, אחד מתיר, אחד עושר, אז נחלוק את הנקמה ורבי יהושע בן קורחה, הם הולכים אחר הגדול או אחר המחמיר בדאורייתא. היה לי קצת בלבול, לא ידעתי מה, האם באמת הלכה זאת שייכת בדורנו, אמרו לי מחלוק את הרמב״ם ו... תסכים, לא רציתי לשאול את הרב מה באמת הדין בזה בדורן אם זה נוהג.
קודם כל להלכה אסור לי לשאול שני רבנים, אלא אני צריך לשאול רב אחד, וגם אם הוא קטן יותר, כך דעת רוב הפוסקים. אמנם יש חולקים בזה. שבוע דיברנו בנושא הזה קצת לא כל כך בהרחבה בבית הכנסת מוסייף ביום ראשון. אם תרצה זה מופיע באתר דורש ציון, אני מתאר לי ששם זה מוקלט. אז גם אם הראשון היה קטן יותר מהגדול שבא אחריו, אני שומע לראשון. וכל זה מדובר כשהוא פסק בדבר התלוי בסברה. אבל אם הוא טעה ואמר הלכה לא נכונה שמפורשת בפוסקים או בשולחן ערוך, או זה נקרא טועה בדבר משנה, אז אני יכול לשאול, אז בהחלט הוא לא צודק, ואני אשאל מישהו אחר. והסיבה היא, נחלקו שם שלושה גדולי עולם. הראב"ד כתב, כיוון שהראשון שפסק, אז זה כמו תורה מסיני, ואני חייב לשמוע בקולו, כי שוויה דנפשי חתיכה דאיסורה. רש"י לא הסכים עם הטעם הזה, וכתב טעם אחר, כתב משום ביזיון של הראשון. כאילו אני מזלזל בראשון ששאלתי ואני הולך לשאול עוד מישהו. אבל בכל אופן כולם אומרים שזה אסור. הרן והמאירי כתבו טעם אחר. כתבו שלא יהיה כמו שתי תורות. אנשים יגידו מה קורה פה. רב אחד אומר כך ורב השני אומר אחרת. מה זה שתי תורות היה לנו בהר סיני? חס ושלום. תורה אחת קיבלנו. אז איך שלא יהיה, לא שואלים שניים, אלא שואלים אחד, וכך נפסקה ההלכה. תודה רבה.
תודה רבה לשואל, ואנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. בבקשה, שלום לשואל, שבת שלום.
אני בשידור?
כן, כן, בבקשה.
שלום, שבת שלום.
שלום, כבוד הרב היקר והאהוב עלינו. בבקשה, רציתי, פעם שמעתי שאמרת למישהו שאת הנשמת כל חי אסור לקרוא כל יום, ואני הייתי ב...
אתם רק הוספתם את המילה אסור, אני לא אמרתי אסור, אמרתי לא צריך. כן, יש שם גדול.
לא, כי אני הייתי בזכינה או חתונה, ואיזה רבנית שעשתה פרשת חלה, היא אמרה שלקרוא כל יום, ואני אמרתי לה שהרב מוצפי שיהיה בריא אמר שלא לקרוא כל יום. אז מה, מה אני אעשה שאני הייתי קוראת כל יום בבקשה, כבוד הרב?
אז תתחילי לקרוא רק בשבת. יש דבר ידוע שהגמרא אומרת שכל תפילה שאדם אומר אותה באופן קבוע, זה הופך להיות מונוטוני, כלומר, מצוות אנשים מלומדה, והוא כבר לא מתייחס למה שהוא אומר, כי הלשון כבר לבד אומרת את זה. ולכן כתב מורנו הגאון הרב בן ציון אבא שאול בספרו אור לציון, הוא כתב בפירוש שגם אם אדם מבקש עבור חולה או אפילו אם זה אביו או כל קרוב אחר, לא יבקש יום יום, כיוון שכל פעם שהוא מבקש זה הופך להיות לא כל כך רציני כמו בפעם הראשונה, אלא פעם כן ופעם לא, עם הפסקות באמצע. ואז כשהוא איזה יום או יומיים הפסיק ואחר כך הוא מחדש שוב את התפילה, אז הוא אומר אותה באמת מהלב. ותפילה כדי שתתקבל צריכה להיות מתוך הלב, אבל אם תפילה בלי כוונה כגוף ולא נשמה, אז זה לא עושה את האפקט שלו. ובכלל לומר נשמת כל חי זה מנהג טעות, ואני אגיד לך למה. לא שזה אסור, אבל זה מנהג טעות, כיוון שהמקור הוא בספר חמדת ימים, שהרבה מערערים עליו, בטעות מערערים עליו, ולא יפה עושים שכותבים נגדו ומערערים בלי לדעת מי היה המחבר. והרב חמדת ימים מביא בשם רבי יהודה יחסיד, ואין לנו את המקור איפה, שאם אדם נמצא בדרך של סכנה או חס ושלום נפל בחולי גדול ויש חסס של החיים שלו, או נתפס באיזה צרה כגון בבית הסוהר וכדומה, יקבל על עצמו ויאמר בפיו, כשאנצל מצרה זו אומר נשמת כל חי, ובאמת כשהוא ינצל יאמר נשמת כל חי וינצל. אז זה המקור, אין לנו שום מקור אחר לומר נשמת כל חי. והיום זה הפך להיות אוטומט כזה, לוחצים על הכפתור כמו 1-800. יותר חשוב לומר, סליחה שאני אומר כך, לומר פרקי תהילים. תהילים זה חלק מהתנ"ך שלנו, וזה נאמר ברוח הקודש, זה נמסר למשה רבנו בהר סיני, אבל לא התגלה עד שבא דוד מלך ישראל וכתב את ספר התהילים על פי 10 צדיקים, כמו שהגמרא אומרת. יותר מזה, במדרש מובא שיעקב אבינו ביותו רואה צון לבן חמיב, אז הוא הרי טוען שם בפרשת ויצא, הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדעת שנתי מעיניי. ושואל המדרש, מה היה עושה יעקב בלילות? אז אומר, היה קורא תהילים. מה תהילים? הרי עדיין דוד המלך לא נולד, אלא יעקב אבינו ידע ברוח הקודש, נתגלה לו כל ספר התהילים שעתיד דוד לכתוב אותו, והוא היה אומר אותו בדרך תפילה. לכן תדע שאמירת תהילים היא מאוד מאוד חשובה, ולא העיקר לגמור מספר פרקים, אלא אפילו לומר פסוק או שתיים, פרק או יותר.
של היום, תאריך של היום.
בכוונה, בכוונה.
כן, כן, בכוונה.
לא דווקא של היום, לא. בכוונה יאמר את זה. ומתוך הלב זה שווה הכל. אז חזק נאמן, תודה רבה לך.
תודה, תודה רבה. וגם לגבי השלה?
הרווחנו הרבה דברים.
תודה, תודה, כבוד הרב, השם ישמרך.
אמן.
תודה לשואל, חזק וברוך לכבוד הרב. ויש עוד שאלה, בבקשה, אנחנו פונים למאזין. שלום לך, שבת שלום.
שבת שלום כבוד הרב, בריאות טובה לך ולכל אשר לך.
אמן.
הרב, אנחנו יודעים שפרשיות השבוע נאמרות בכל העדות באותה שבת, אותה פרשה. מדוע הפטרות שונות בין עדה לעדה בשבתות שונים, חגים וכדומה?
אגיד לך למה. קודם כל, קריאת התורה נקבעה מהר סיני על ידי משה רבנו, שתקנת משה רבנו, אלא שבזמן התלמוד היו מסיימים את התורה אחת לשלוש שנים, זאת אומרת כל שבת היו קוראים שליש סדרה. זה לא פרשה, זה בטעות אנחנו קוראים לזה היום פרשה שלח לך. פרשה זה מה שאתה רואה בחומש כתוב פי או סמך, אחרי איזה קטע מסוים, לפעמים זה קטע ארוך יותר, לפעמים קטע קצר יותר, זה פרשה מה שיש בספר תורה, אתה רואה רווחים בין קטע לקטע, זה יקרא פרשות. ולכן הרמב״ם מנה בהלכות ספר תורה מספר כללי של הפרשיות הפתוחות ומספר כללי של פרשיות סתומות. אז זה נקרא פרשה. אבל מה שאנחנו קוראים פרשת שלח לך, זה פירושו סדרה. אז זה סדרה של פרשיות. וכך זה נקרא בלשון הראשונים, סדרת שלח לך. עכשיו, אנחנו היום קוראים את סדר הפרשיות על פי שיטת הגאונים, ולכן לפעמים הן מחוברות ולפעמים נפרדות, ותלוי אם שנה מעוברת או לא שנה מעוברת, ותלוי גם לפעמים בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, מתי, כאשר לדוגמה חג השבועות אצלנו חל ביום שישי, אז בחוץ לארץ הם עושים יומיים שישי ושבת. בשבת אנחנו נקרא פרשת בעלותך, בחוץ לארץ הם לא יקראו פרשת בעלותך, אלא יקראו פרשה מעין המאורע של חג השבועות, כמו כל הבכור וכדומה. וכן כשיחול שביעי של פסח, הרבה פעמים יחול ביום שישי, אז בחוץ לארץ עושים יומיים, ממילא הם מפגרים אחרינו בשבת אחת. ואז הם אחר כך מחברים או את חוקת בלק, או החרמות קדושים ועוד. יש שם סדר מסוים בחוץ לארץ, זה שונה מאצלנו. עכשיו, לעצם שאלתך לגבי ההפטרות, זה היה מסורת, אמנם בגמרא, במסכת מגילה, מובאים שם סדרי ההפטרות, אבל רק לגבי החגים והמועדים. מה מפטירים בשבת ראש חודש, מה מפטירים בשבת הגדול, מה מפטירים בשבת שלפני תשעה באב וכדומה. ולפעמים אתה תמצא מחלוקת בין התנאים, אחד אומר כך ואחד אומר כך, ויש איזו הכרעה מסוימת שלפיה אנחנו נוהגים. זה לגבי החגים. לכן בחגים לא תמצא הבדלים בין העדות, כיוון שזה גמרא ארוכה במסכת מגילה מפורש, וכל העדות כולם קוראים אותה הפטרה. אבל לגבי השבתות יש כבר שינויים. יש מנהג האשכנזים, יש מנהג הספרדים, ויש מנהג האיטליאנים,
התימנים גם.
יש מנהג, רגע, יש מנהג
גם התימנים, כבוד הרב, נוהגים.
סליחה.
כן, כן.
ויש מנהג של חכמי טוליטולה, למעשה זו העיר טולדו אשר בספרד. עכשיו, התימנים זה לא מנהג תימנים, זה מנהג הרמב״ם. מתי? יש לנו בשבת פרשת שמות, בשבת פרשת בו, שם יש הפטרות אחרות. וגם הבבלים ועוד עדות המזרח נוהגים כשיטת הרמב״ם. כמו בן אדם מודע את ירושלים את אוהבותיה, כיוון שזה מסיים בשך בשש וכו' ועוד, יש שם הרבה הבטחות של הנביא, וכן בפרשת בו יש הפטרה אחרת, מסע מצרים, הנה השם רוכב על אב קל, ובא מצרימה, מה שלא מופיע בחומשים. אז אלה שתי שבתות שיש שוני במנהגים על פי הרמב״ם. אז יש עדות וקהילות בארצות ערב בעיקר שקיבלו את שיטת הרמב״ם, כמו בבל ותימן, אז באמת הם מפטירים אחרת. אז לכן זה תלוי במנהג המקומות.
תודה רבה כבוד הרב, השכלת לנו, הרבה בריאות.
תודה לך גם, כן. ושבת שירה אותו דבר. אתה מכיר את הסיפור שהיה פעם עם גדול בישראל, שבא אליו מישהו לבקש ברכה עבור ביתו, הוא שאל אותו מה קוראים לה, אמר לו שירה. אמר, שירה? למה קראת לה שירה? מאיפה זה יצא? אמר לו, היא נולדה בשבת שירה. שמה הקשר להפטרה, כי בשבת שירה אנחנו מפטירים, הספרדים מתחילים ותשר דבורה וברק בן אבי נועם, ואילו האשכנזים מתחילים פרק לפני, ודבורה, אישה, נביאה, ארוך מאוד, אריכות גדולה. אז אמר לו הרב, תגיד לי, ואם הייתה נולדת בשבת פרה, היית קורא לה פרה? אז קצת ככה, בדיחה לשבת.
יפה מאוד, כבר.
תודה. עם הסלטים תספר את הבדיחה הזאת שיצחקו קצת בני הבית.
אספר אותה לבטח, כבוד הרב. שבת שלום לך.
תודה, שבת שלום.
שלום. אני מתנדב בבית חולים של בגנת בועז כדאי באשקלון כבר 20 שנה.
הקרב השידור קצת, אתה מדבר ממכשיר רגיל, אנא בבקשה תשמרו על איכות השידור. בעוד פעם תן, אתה עושה ניסיון, בבקשה.
כבוד הרב?
כן.
אני כבר מתנדב 20 שנה בבית הכנסת של בית חולים ברזילי באשקלון.
ברזילי.
ונתן שיעור במנחה לערבית.
יפה.
ונכנסים אנשים להתפלל עם שקיות של שתן, שקיות של דם, שהם עושים דם, ואני לא יודע מה להגיד להם, כן מוצא שיכנסו, לא יכנסו, מה זה הרב אומר.
כן. יש את השאלה הזאת, דנו בה פוסקים באחרוני זמננו, וכתבו על זה באורך. לאדם שאם אין ריח, אז מותר, ולאדם ש נושא את זה עליו גם כן מותר. אלא מה? אתה בהחלט מאיר הערה צודקת, שאני רואה את ההפרשות הללו, וזה דבר שאסור לברך כנגדו. השאלה אם זה נקרא כיסוי או לא נקרא כיסוי. יש בזה דיון בפוסקים. לגבי ערווה זה לא כיסוי. אבל לא לגבי ערווה, לגבי תינופת או הפרשות, יש הרבה פוסקים שטוענים שזה כן כיסוי. ובכל זאת, גם אם זה נקרא כיסוי לגבי תפילה וקריאת שמע, זאת אומרת, אפילו שזה שקוף. כי יש לנו הלכה, סליחה אם אני אזכיר את דברי הגמרא, צועה בעששית מותר. זאת אומרת, דרך זכוכית היא שקופה. ואני רואה את ההפרשה דרך הזכוכית, מותר. אבל ערווה בעששית, אם יש פריצות בחלון, מאחורי החלון, ואפילו שהחלון סגור, אבל הזכוכית שקופה ואני רואה אותה, הוא הדין לא עלינו, לא עלינו אלה שמסתכלים במכשירים טמאים, זה ודאי שזה אסור, ולאחרונה גם מתחילים להכניס לבתים מכשירים טמאים שיש בהם כביכול תוכניות של דת בטענה שרוצים להחזיר בתשובה, וזה לא נכון, הם מקלקלים את הציבור החרדי. ודי למבין, אני לא אעריך בזה, אבל די למבין, זה פרצה גדולה בחומה של הקדושה והטהרה של עם ישראל. אז אני חוזר לנושא שלנו. למעשה זה כן מותר, אבל זה לא כבוד בית הכנסת ולא כבוד הציבור שאדם עומד עם שקית כזו מולם. אז מה יעשה? כך כתב גם מרן רבנו עובדיה יוסף ביביע עומר, שיקח איתו מגבת קטנה או איזה סדין או איזה אני יודע מטלית, ויתלה אותה על השקית הזאת, יחסה אותה, ואז לכולי עלמא זה מותר. לכן כדאי שבאחד השיעורים לומר את זה בצורה הכי עדינה והכי מכובדת, ולומר אנחנו מאחלים רפואה שלמה לכולם, ואנחנו שמחים מאוד שאתם באים אלינו, ומקבלים אתכם באהבה ובחיבה ובהרבה חיבוקים, אבל אנא מכם, בגלל כבוד קדושת בית הכנסת, אז כדאי לחסות את זה באיזה מגבת, כי יש זקנים ואנשים חולים לא עלינו שהם כן זהירים בזה, הם מביאים את זה איתם ומכסים את זה. לגבי מה שיש פלטמות של איך זה נקרא הנוזלים, זה אין בזה שום בעיה, שאדם מקבל עירוי וכדומה, זה אין שום בעיה. אני מדבר אך ורק על הפרשות שהזכרת כשהם מפרישים. אז לסיכום יוצא, אתה רשאי להמשיך ולתת שיעור ואין בזה שום בעיה, זה לא דומה לערווה, ערווה זה בעיה. אבל לגבי זה מותר, אבל לבקש מהם לחסות את זה מפני קדושת המקום וקדושת דברי תורה. תודה.
שלום עליכם כבוד הרב, שבת שלום ובריאות איתנה לרב, אוהבים את הרב.
שלום שלום.
שלום הרב, בסייעתא דשמיא השם זיכה אותנו ונולד לנו בן, ורציתי לשאול שתי שאלות בקשר לברית, ואם אפשר להודיע, ביקשתי מההפקה והם אמרו לי כן, אבל ברשות הרב, הרב יהיה סנדק ביום שני אצלנו ברמות א' בירושלים הקודש.
תודה, אתה מפתיע אותי. תודה רבה.
כן.
כן.
אמרו לי, התייעצתי עם הבן של הרב, והרב יודע מזה, ברמות א' ברחוב כיסופים 3 בבית כנסת בית
חי. אתה צריך להכין 20,000 מנות עוגה.
נכון, אם ככה כולם מוזמנים.
לא, אנחנו עושים את זה לזיכוי הרבים, כי אחרי זה יש שיעור של הרב שם.
בבקשה, בבקשה, מה ש...
אז אני אשאל את שתי השאלות.
בשאלות.
כן, אני אשאל את השאלות הרב, ברשות הרב. לפני הברית יש נוהגים לשים לרך הנולד מעין בגד לברית. אז רציתי לשאול את הרב, יש כאלה ששמים מעין חליפה ויש שמים סמלה. אז רציתי לרב, שאם הרב יגיד לנו מה קורה, אם עדיף לשים את החליפה או את הסמלה או שזה לא משנה.
שום בעיה, טוב. מה שטוב לכם, מה שטוב ליולדת ומה שטוב לסבתא, זה הכל יקובל ברצון, זה לא משנה בכלל.
למרות שהסמלה ממש נראית סמלה של ילדה.
אני, זה לא משנה, תמשיך הנה, חבל
כן,
על הזמן.
השאלה השנייה, הרב, השאלה השנייה לגבי הזמנה של הברית, יש כאלה אומרים שמי שמזמינים אותו חייב נידוי, השאלה רצינו לשאול, האם
לא,
זה
לא,
דווקא לברית...
לא, לא, מי שמזמינים אותו חייב נידוי, חס וחלילה.
כן,
המזמינים
זה
לא בא. זה לא מדובר
כן,
על הברית, סליחה. מדובר שם... בגמרא במסכת פסחים זה מובא, שבעה מנדים yeah. לשמיים, מי שלא נושא אישה, מי שלא מביא ילדים, מי שלא אין לו ציצית, מי שאין לו תפילים בראשו, אין לו תפילים בזרועו, אין לו מזוזה בפתחו, לא מגדל ילדיו לתלמוד תורה, ויש אומרים גם מי שמזמינים אותו לסעודה של מצווה ואינו בא. ראשי במקום אומר, סעודת מצווה, זה רק שני דברים נקרא סעודת מצווה, לא כל מה שהיום אומרים, עושים השכרה, הוא אוכל לעילוי נשמת, והוא אומר את שמו והוא אוכל. לא שמעתי דבר כזה, מאיפה זה בא, אני לא יודע. אפילו כוס מים הוא שותה, הוא אומר לעילוי נשמת. בקיצור, נחזור לענייננו. אז האיש הזה שהזמינו אותו, זה או ברית מילה, או חתן תלמיד חכם שנשא בת תלמיד חכם. זאת אומרת, אני צריך שני תנאים. שהתן עצמו בן תורה, ואבי הקלה הוא גם בן תורה. אז זה יקרה סעודת מצווה. באיזה מקרים פותרים אותו מלבוא? אם יש מניין, הרבה פוסקים כותבים שאם יש מניין, ואפילו הזמינו אותו, פטור. שתיים, אם הוא עסוק במצווה, כגון שיש לו שיעור תורה, או הוא צריך ללכת לשרת את אביו או את אמו וכדומה, פטור. שלוש, יש מי שאומר, שעד שהאבי הבן נזמין אותו פעמיים, אבל נזמין אותו פעם אחת, זה לצאת את החובה, כדי שלא יקפיד עליו, למה לא הזמנת אותי. אבל אם נזמין אותו פעמיים, זה כבר האבי הבן מקפיד, אז צריך כן לבוא. ועוד, יש שם עוד כמה וכמה, עיין במבשרת ציון, הבאנו בעניותינו שם תשובה בעניין זה, ואת כל דעות הפוסקים והמקורות בנושא. יוצא לעצם הברית מותר להזמין. אנשים תשתשו פה ובלבלו הכל. כי מרן השולחן ערוך לא הזכיר את זה, הרמה כן הזכיר. אבל להלכה, לעצם הברית, מותר לו לבוא, הוא הזמין לברית. אבל לסעודה של המילה, אני לא מדבר על הברית, אלא הסעודה של הברית. לדוגמה, אם הברית לדוגמה בית הכנסת בבוקר, ואחר כך עושים בצהריים או אחרי שעה או אפילו מיד אחר כך באולם למטה עושים את הסעודה. ואז הזמין אותו לסעודה, זה באמת קצת בעיה, מתחילה להתעורר השאלה ואני אצטרך לאחד מהסניפים של שפותרים אותי ממה שהזכרנו מקודם. אבל לעצם ההזמנה אין שום בעיה. אז לכן נוהגים עד היום, לא יודע, החמירו בזה מאוד, שאני מודיע על הברית מילה של הבן שלי כך וכך וכך. העיקר שיגדל הבן הזה לתורה לחופה למצוות מעשים טובים. תודה רבה.
אמן, תודה רבה.
תודה רבה לשואל, וישר כוח, אנחנו עם המאזינה שעולה לשידור. שלום לגברת.
שלום, אני.
כן, בבקשה.
שאני מדבר איתך, אני מיושם.
שלום, אני לא שומע את הגברת כמעט.
בכל רם גברת, גם אני לא שומע טוב.
לא רב, קודם כל הרבה רפואה שלמה וכל
טוב. תודה.
אנחנו רואים לפעמים אנשים שיושבים באוטובוס, ויש לפניהם, מולם, יש זוג כיסאות, והם שמים רגליים על הכיסא. מה אני אעשה בלי להלבין את פניו? איך אני אומרת לו? הוא לא מבין. יש שם תמונה קטנה, אסור לשים רגליים על הכיסאות, ובכל זאת שם רגליים על הכיסאות.
אני לא יודע, תלוי מי זה האיש. לפעמים זה אחד מאוד מסוכן, שהוא מסוגל לקום ולדרוך על הנושאים. ויש כאלה שהם באמת עדיני נפש. אולי כדאי להעביר עליו איזה מבט מסוים, שבמבט הזה לפעמים זה עושה הרבה יותר מאלף מילים, שזה איזה ביקורת מסוימת. זאת אומרת, ככה אתה מתנהג, זה לא התנהגות, ואז אני מקווה שזה יעזור. אבל אני מציע לא להתעסק היום עם אף אחד, כי אתה הולך בפרט בכביש או באוטובוס או בכל מקום ציבורי, אתה אף פעם לא יודע את מי אתה פוגש. ואמר שלמה המלך בחוכמתו, פגוש דוב שקול באיש ועל כסיל באיבלתו. יותר טוב לפגוש דוב ששיקל את בנו שהוא כמו מטורף, אבל לא לפגוש אדם טיפש. אדם טיפש זה פגיעתו רעה, אין מה לעשות. אז זהירות. זהירות שווה הרבה מאוד. תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה לרב.
תודה רבה וישר כוח. אנחנו עם עוד שאלה, אפשר להכניס עוד שאלה? בבקשה, כן. שאלה בבקשה, שלום לשואל.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
השאלה שלי היא כזאת, האם מותר לומר את צמד המילים בזער אנפים כאשר עושים איזושהי השוואה לציבור מסוים, לדבר מסוים, או שיש להימנע מזה ככל האפשר?
אסור, בפירוש כתוב בספרי הקבלה שזה אסור. אף על פי שהקבלה מאוד מקפידה לפתוח את הראשי תיבות ולומר את הלימוד שאדם לומד בצורה מלאה ולא בראשי תיבות ובקודים, אבל כאן אסור לומר את זה, כי זה כאילו מן הגשמה או מן המעטה באור, אלא אומרים זה ולא אומרים מה שאתה אמרת, וכן אק, ולא אומרים את זה בראשי תיבות. מי שהבין, הבין, מי שלא הבין, לא יבין, לא צריך, לא חייב להבין. אז אומרים זה, ולכן, בסעודה שלישית, שהיא הסעודה שלו, אנחנו הרי בסעודת הלילה אומרים, התקינו סעודתה דמלכה קדישה, די סעודתה, תחקל תפוחין קדישין. זה הסעודה של הלילה. סעודה של הבוקר, די סעודתה, דעתיקה קדישה. ואילו סעודת הצהריים, שיש כאלה משום מה לדע עושים אותה כבר, בלילה ממש, אחרי צאת הכוכבות, אומרים את זה. ואז אומרים, כך כותב הגאון רבנו יוסף חיים, זכותו תגן עלינו, שאומרים בו בסעודה הזאת, די סעודתה, דמלכה קדישה, זהיר אנפין. זהיר לשון מאיר ולא בעין. תודה רבה,
חזק וברוך,
ושבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.
אני מבין שהגענו לסיום, או שיש עוד שאלה?
שאלה קצרה בבקשה.
הלו, שלום, אני בשידור.
כן, כן, בבקשה.
כן, בשידור.
שבת שלום כבוד הרב, יש לי שאלה. יש לנו, אני מבקש את הברכה מהרב. יש לנו בעזרת השם מחר תשעה באב אירוע, ורציתי לשאול את הרב מה הרב אומר על נעלי עקבים.
נעלי?
נעלי עקב.
עקב? אני לא מבין בזה. אמנם כתוב אבון עקבה יסובני, ומצוות שאדם דש בעקביו, אבל האמת שיש תקנה בירושלים, אני חוזר ברגע, יש תקנה בירושלים לפני 300 שנה, שלא תלך אישה עם כפכפים שמרעישים. אז ודאי העקבים שמשמעים קול לא ללכת. אלא אם כבר, אז להניח גומיות מתחת לעקבים. כי היה חרם בירושלים שלא ללכת עם נעלי כפכפים, אפילו בחצרות. חתומים על זה אביו של הגאון חידה, רבי יונה נבון, הנחפה בכסף, רבו של הרשש ועוד, זכות כל הצדיקים האלה, תגן בעדנו ובעד כל ישראל, הזכו ואמצו. ויהיה השם עמכם תמיד, בכל מקום ובכל זמן ובכל שעה. ונשמע מכם רק בשורות טובות. שבת שלום.
שבת שלום הרב. אנחנו
הרבה הרבה הצלחה.
הרב הזכיר את הרשע שאנחנו רוצים.
תראו לכם שיש בהרצליה, כנראה הודיעו לי כעת, קיבלתי הודעה, שבהרצליה יש שיעור ביום שלישי בברית שלום, בית הכנסת ברית שלום, פורצי הדרך 77. כן. יש שיעור ביום שלישי ב-9 בערב.
אני אחזור על ההודעה, אבל ברשות הרב, הרב הזכיר, כן, את הרשע שאנחנו זכינו אתמול להקים מצבה על קברו של ראש המקובלים, חסידה קדישה, המקובל האלוקי רבנו מסעוד הכהן אלחדד, שהקבר נמצא אחרי...
היה ראש רבני בית אל, תגיד.
אז הרב יגיד כמה מילים בשבחו ובשמחת כהן.
לא, מה יש לי להגיד? מה, אני אמעיט אם אני אגיד. אתה נותן לי רק שתי דקות, אני לא יכול
להשתת
דקות. היה ענק שבענקים, מסור נפש, מלאך אלוקים. רבי מסעוד הכהן אלחדד כתב ספר שמחת כהן ועוד, והמון חידושים והמון דברי תורה נפלאים, ועסק בתורת הקבלה, אשרה ואשרה חלקו, והמשיך את השושלת מזמן רבנו הארי עד ימינו אלה. אז זכותם תגן בעדנו, בעדכם ובעד כל ישראל.
אמן ואמן. תודה רבה לרב. חזק וברוך הילך לאורייתא.
אמן.